והמצווה נון וב. מצווה תעשה לערוף פטר חמור זכר אם לא פדעו, שנאמר, ואם לא תפדה וערפתו. אנחנו ראינו פעם שעברה שאם יש פטר חמור, אם יש חמור שנולד לו תינוק ראשון, כן, אז יש מצווה לפדות אותו בסה, ואם לא פדה יש מצווה לערוף. מה זה לערוף? עריפה הוא שמכהו וקופיץ באורפו עד שימות. לוקחים קופיץ, זה כמו גרזן, אקס, הקצב, כשהוא חותך את הבשר יש לו כזה סכין שהוא ארוך וחד, בום, הוא מרביץ למטה עם הסכין, כן? זה לא סכין שחותך והלוך ושוב, אלא זה סכין שבעצם שובר. סכין גדול כזה, כן?
ככה להרוג את החמור?
מה? בככה הרגו את החמור. ודווקא בקופיץ, ולא בדבר אחר, ולא במיטה אחרת. זה מה שהתורה אומרת. ככה להרוג את החמור, אם אתה לא פודה אותו. מצווה. ואסור בהנאה, אף לאחר עריפתו, וטעון קבורה, ואפרו אסור. אפילו אחרי שהחמור כבר נהיה אפר, זה הכל אסור בהנאה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות, בין איש, בין אישה, וכהנים ולוויים פטורים מזה, נכון? כי הרי כהנים ולוויים אין להם מצווה לפדות את הפטר חמור, אין להם גם את המצווה של עריפת פטר חמור.
אני לא זוכר
אם
למדנו את המצווה של לפדות פטר חמור.
למדנו, יש לי סימניה. אתה רוצה שנחזור על זה?
רק להסביר מה זה בדיוק.
אם לחמור יש תינוק, התינוק הראשון של חמור, התורה אומרת ש בן אדם יכול לתת לכהן שה, הוא נותן לכהן, ואז הוא אומר זה בעצם הוא, בזה הוא פודה את החמור, כן? פטר חמור תפדה בשה. עכשיו הוא יכול לתת לו גם כן כסף במקום השה, השווי של שה, אבל התורה אומרת לפדות בשה, וחזל דורשים שאפשר אפילו בשווה שה. אם אין לו שה הוא יכול לעשות זה בכסף ששווה שה.
היום נוהגים
יש שעושים את זה, ויש מוכרים חלק מהחמור לגוי, לא, אבל זה
אף אחד לא מסביר למה אבקה חמור, לא?
כן מסבירים. אז מוזכר שמצרים נמשלו לחמור, וישראל נקראת סה. על מצרים הנביא ביחזקאל אומר, זומת אשר בשר חמורים בשרם. ועל בני ישראל הנביא ביחזקאל אומר, אתם צוני, צון קודשי, מריתי, כן, אדם אתם. אז עם ישראל נקרא צון, ומצרים נקראים חמור. אז התורה אומרת, הבכור של הבכור של החמור אתה פודה בשה, כאילו עם ישראל נכנסו מתחת למצרים, ואם לא אז תהרוג את הראשון של החמור. זה איזשהו ייצוג של מצרים, החמור הוא ייצוג של מצרים. מצווה נון זין, מצווה תעשה להפריש חלה מעשיו ולתנה לכהן, זה בפרשה שלנו כתוב, שנאמר ראשית הריסותיכם חלה טרים תרומה. אחד מחמישה מיני דגן, אם יש בעיסתו מ"ג ביצים וחומש ביצה, חייב בחלם. ובחוץ לארץ מפרישין חלה מדברי סופרים, שלא תשתכח תורת חלה. חז"ל אמרו, למרות שבעצם זה מצווה של ארץ ישראל, בחוץ לארץ עושים את זה, חז"ל קבעו, אחרת אנשים יהיו שוכחים שיש מצווה להפריש חלה, ושורפין אותה. ומן התורה אין לה שיעור, אלא כלשהו חתיכת עיסה פותר. מדאורייתא מספיק לקחת אפילו כלשהו, אפילו טיפה קטנה מהעיסה. מצווה נונחת, מצוות עשה שהכהנים יברכו את ישראל, שנאמר, כה תברכו את בני ישראל, יברכך, יאר, יישא. ואם, כן, ואם מוסיף הכהן איזה ברכה אחרת, אם הכהן אומר, תהיו מבורכים כולכם, עובר עליו, זה לא תוסף. ואם לא עלה כהן בשעה שהשליח ציבור קורא כהנים, ביטל מצוות עשה זו, ועובר על שלוש מצוות. כה תברכו, אמור להם, ושמו את שמי על בני ישראל. וכל כהן המברך מתברך, שנאמר, ואברך מברכך. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, יש מצווה לכהנים לברך את עם ישראל. שאלה היא למה נוהגים בחוץ לארץ לא לעשות את זה, זו שאלה טובה.
גם הוא אומר לזה שלוש מצוות, אבל הוא כותב את זה כמצווה אחת.
נכון, נקודה טובה. מצווה נונטט, מצוות עשה שיתמה כהן לקרובים, שנאמר, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה, לה יתמה. ואף שאסור לכהן לטמא לשאר מתים, כן, כהן אסור לו להיכנס לבית הקברות, אבל לקרובים מחויב לטמא, הוא מטמא גם לאשתו הנשואה, ואחיו ואחותו היינו דווקא מאביו, כן, צריך להיות אח ואחות מהאבא. ונשים אינן מחויבות להתאמות לקרובים, אלא רשות הוא אצלן. אין לאישה איסור להתאמה, גם אם היא כהנת, אבל גם אין לה חיוב. וצריכות לנהוג אבילות, אבל אישה כן חייבת במצוות אבילות. עכשיו, פה במצווה להתאמה לקרובים, זה בעצמו מצוות אבל. שכל אחד מישראל חייב להתאבל על אחד משבעה קרובים הנזכרים לאל, ביום ראשון הוא מן התורה. כלול במצווה להתאמה, זה גם המצווה להתאבל, וזה כל עם ישראל יש להם מצווה. ועלינו כשקרוב נפטר, אז להתאבל עליו, ושאר ימי אבלות הם מדרבנן, ונוהג בכל מקום ובכל זמן. מצווה סמך, מצווה תעשה לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. לכן צריך לחוס על גוף חברו וממונו וכבודו כמו על עצמו. והמתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. ובכלל מצוות עשה זו, הבאת שלום בין אדם לחברו. בן אדם צריך לנסות שהוא יהיה מקור אורה לעולם. אז אם בן אדם יכול להועיל לחברו, לחוס עליו, על הכסף שלו, אתה רואה שהחבר שלך השאיר את החלונות שלו פתוחים באוטו, השאיר את האור דלוק, הבטריה הולכת, לך תאמר לו. אתה רואה שהוא השאיר את הסוודר בחוץ, הולך להתרטב, תזיז את זה, שזה לא ינזק. בן אדם צריך לנסות להגן על החבר שלו, ואהבת לרעך כמוך, זה מצוות עשה דאורייתא. וחס וחלילה, לא לקבל כבוד מזה שאני עושה צחוק ממנו. זה נקרא מתכבד בקלון חברו, בבושה שחברו, אין לו חלק לעולם הבא. וחלק מזה, זה גם כן כשהוא רואה שיש מריבה בין אנשים אחרים, לא מוכן לדבר אותו, לא רוצה להיות חבר שלו, לא רוצה להיות חבר שלו. לך תעשה שלום ביניהם. זה מצווה, זה לא מצווה פשוטה, אבל זה מצווה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות. מצווה סמך הלבה, רק שאברהם מקרב את הגברים, ושרה מקרב את הנשים. כן, זה מצווה שאישה, ואהבת לרעך כמוך, שתעשה את זה בגדרי הצניעות, וגם איש בגדרי הצניעות. מצווה תעשה לאהוב את הגר, שנאמר ואהבתם את הגר, וזו מצווה נוספת על ואהבת לרעך כמוך, שהרי הגר הוא גם כן מכלל ישראל. חבר'ה, זה מצווה שלצערנו אנשים לא מספיק יודעים על החשיבות של המצווה הזו. התורה אומרת את זה בהרבה מקומות, והקדוש ברוך הוא אוהב את הגר, דכתיב ואוהב גר לתת לו לחם מסמלה, ונאמר ואתם ידעתם את נפש הגר, ופירוש גר כאן הוא שבא מארץ אחרת ומעיר אחרת לגור איתנו, ומכל שכן גר שנתגייר. אז קודם כל יש מצווה לעזור למי שחדש פה. אתם מסתכלים בבית מדרש, יש תלמידים חדשים, יש מצווה לעזור להם. אתם ברוך השם מבינים עברית, יש עולים חדשים, יש חבר'ה שלא מבינים עברית, זה חלק מהמצווה שבאהבת את הגר. וכל שכן שיש מצווה לגר צדק, לאדם שבכלל גדל כאינו יהודי, אז אתם רואים אותו והוא לא יודע לדקדק במצוות כמו שצריך, הוא צריך ללמוד, זה בסדר, אין לנו ציפייה אחרת ממנו. גם רות המואביה כשהיא נהייתה גיורת עדיין הסתובבה עם הבנים, היא עוד לא ידעה שהיא אמורה להיות עם הבנות, עד שלימדו אותה פעמיים, בפעם הראשונה היא לא הבינה את זה, כמו שכתוב במגילה.
עכשיו כשהייתי בחול, כשהייתי בבוכים, אנשים, של התורה, האמת, לא, אז בורחתי מישהו ששאל אותי שאלות טובות, ואחר מהשאלות הזה, למה בן של רב גדול אף פעם לא התחתן עם או אף פעם לא, אבל לפי מה שהיא חושבת, אף פעם לא התחתן עם גר, למרות שהגר הוא צדיק וכל, כאילו...
נו, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
אבל זה לא קורה למעשה.
בועז, שהיה גדול הדור, התחתן עם רות המואביה.
בועז כן, אבל אני אומר היום למעשה, מה העולם גדולים.
היום למעשה? מה יש?
כאילו שמישהי מרגישה כזה קצת discrimination.
זה לא discrimination, אבל אנחנו מצד אחד מאוד אוהבים את הגר, ולי יש הרבה גרים בבית שלי. אני לומד עם גרים כל לילה, ויש לי קשר עם הרבה גרים. אני מלווה אותם לפני הגיור, אחרי הגיור, ממש. ויש לי גמח מיוחד לעזור להם. ובכל זאת, בן אדם שחי חיים אחרים, ובא והתגייר, זה קשה מאוד. זה לא אומר שהוא לא צדיק גדול מאוד, אבל זה עדיין אומר שקשה לו. וברגע שבן אדם פעם היה לו חיים כאלה, אז זה לא פשוט לפתח חיים אחרים. אנחנו מאוד מעריכים אותו, מאוד אוהבים אותו, מאוד מנסים לעזור לו. אבל האם הייתי ממליץ לבן אדם לסכן את כל החיים שלו כהשקעה עם בן אדם כזה? הייתי אומר, אתה צריך לבדוק טוב טוב טוב, ושלבן אדם יהיה כמה שנים טובות, שהוא כפר יהודי וחי כמו יהודי, ואנחנו יודעים שבעזרת שם הוא ממשיך ככה, ועדיין, גם אחרי זה, עדיין יש איזשהו סיכון. על כל אחד יש סיכון, אבל על גר יש יותר סיכון. אז מצד אחד אנחנו אוהבים אותו ומכבדים אותו ומעריכים אותו ועוזרים לו. מצד שני אנחנו גם מעריכים שחלק מהקושי שהוא מתמודד איתו מהווה איזשהו סיכון. יודע כמה גרים אני מתפלל עליהם שיחזרו בתשובה? כמה מהתלמידים שלי אני יום יום מתפלל עליהם, כי אני יודע שהיום הם כבר לא שומרי תורה ומצווה. מהגרים? גרי צדק שלמדו אצלי והיו מתפללים ותיקים, והיו אחד מהם אפילו אמר כשהיה דיונים איך לעשות את הברית שלו, היה כל כך עדוק, הוא אמר לא אכפת לי אם אתם יכולים להרדים אותי או לא יכולים להרדים אותי, העיקר שאני אהיה יהודי, לא אכפת לי לעשות את כל הברית מילה בלי הרדמה, יותר חשוב לי להיות יהודי. כך הוא היה דבוק. והיום איפה הוא אוחז? חי עם הורים גויים, חזר לחוץ לארץ, עזב את הארץ, הוא לא בקהילה יהודית ככל הידוע לי לעת עתה. הוא שלח לי מייל לפני חודש שהוא מחפש לעבור לקהילה יהודית. אוקיי, אני מקווה שבאמת זה יקרה, אבל איפה הוא היום? ואני יכול לספר לך עוד סיפורים, וזה אנשים שהיו מאוד דבוקים כשהם היו פה, והנפילות הן קשות. אז זה דווקא בגלל זה ישנו מצווה להיות יותר חיוביים כלפיהם ולעזור להם, אבל להתעלם מהמציאות שבשורה התחתונה יש פה איזושהי רמת סיכון, יש לו הורים גויים, מסב מסבתות גויים, יש לי אחד שהוא דור שני גר, ההורים שלו התגיירו, והסבא וסבתא הנוצרים מנסים למשוך אותם, מנסים למשוך אותם חזרה, ולא קל לו. זה כבר הדור הבא. הוא עצמו בא עם כל מיני שאלות שעלו לו, בגלל שהסבא וסבתא מנסים לשכנע אחרת. זה קשה, זה קשה מאוד. אז מצד אחד אנחנו יש לנו הרבה הערכה, מצד שני יש בזה איזשהו סיכון. אז אם אתה מכיר את הבן אדם, עדיין יש בזה סיכון. אבל יכול להיות שזה סיכון הגיוני, כי הוא צדיק כזה גדול. ואני באמת רואה אותם כצדיקים. באמת. אבל זה לא אומר שאין סיכון. ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בסחרים ובנקבות. ושוב, בתוך גדרי הצניעות.